كول دافيد كول امت هتسيدك بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم أسري وعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عصار متريم بتدر شل خمشاعة عصار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד למאזינים, שבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 21 במאי 2022, כאשר נגיש לכם את התוכנית השבועית שלנו איראן בשבוע האחרון, ואחר כך 4:30 החדשות ואת הפרשנות לאחר מכן. מאחלים לכם האזנה נעימה וערבה. תודה לכם. איראן בשבוע האחרון. ראש מועצת השורה מוחמד באקר קאליבאף, נשיא הרפובליקה אברהים רייסי וראש המערכת המשפטית כולם חוסיין מוחסיני אג'אי התכנסו בתחילת השבוע האחרון לדון על העניינים השוטפים. בין היתר התוכנית הממשלתית לחלוקה שוויונית של הסבסוד הממשלתי. ראשי שלושת רשויות הממשל הדגישו את החשיבות לקיים שיתוף פעולה בין הגורמים השונים להצליח של צעדים ממשלתיים לספק את הדרישות של האזרחים ולהבטיח רווחה וסגסוג בהתאם לתוכנית הכלכלית החדשה. הנשיא אברהים רייסי, שנפגש לאחר מכן עם אנשי דת, אמר כי תיקון שיטת הקצאת התמיכה הממשלתית לא מבטיחה את צדק, אבל הוא צעד לקראת הפיכת המצב הכלכלי לצודק יותר, והדגיש כי הממשלה עושה מאמצים רציניים לטפל בבעיות שמקשות על האזרחים. עוד בשבוע שעבר, התערוכה הבינלאומית 26 לנפט, גז, זיקוק הנפט והתעשיות הפטרוכימיות נפתחה בטהרן ביום שני האחרון בהשתתפות 1,200 חברות איראניות וזרות על שטח של 40,000 מטר רבוע. התערוכה בהתאם להודעה של משרד הנפט היא סמל ליכולות של משרד הנפט בתחומי הכלכלה והאנרגיה. מנכ"ל החברה הלאומית לתעשייה הפטרוכימית האיראנית מורתזה שאה מירזאי ציין כי כושר הייצור של התעשיות הפטרוכימיות במדינה צפוי להגיע ל-200 מיליון טון בעשר השנים הקרובות. הנשיא אברהים ראיסי שסייר בתערוכה אמר כי פיתוח איכותי וכמותי של נפט, גז, זיקוק הנפט והתעשיות הפטרוכימיות יוצר הזדמנויות עבודה ומגביר את הייצוא וחשף כי בשנים האחרונות ננקטו צעדים טובים בתעשיית הנפט לקידום הפעילויות המבוססות על הטכנולוגיה. ראיסי קרא לשלב בין ידע ויכולת להציג מוצרים טובים בשווקים מקומיים ובינלאומיים, וקבע כי התערוכה הבינלאומית 26 לנפט מהווה אחת האירועים התעשייתיים החשובים במדינה. ראש צוות המסע ומתן הגרעיני אלי בקרי, שסייר גם הוא בתערוכה הבינלאומית לנפט, ציין לסיכול המזימות האוינות לעצור את רכבת הצמיחה הכוללת באיראן, והדגיש כי הרצון והיכולת של המומחים בתעשיית האנרגיה הפכו את התפיסה לעקוף את האמברגו שהוטל על ידי בוש לטכנולוגיית ההתמודדות עם האמברגו שהוטל על ידי אובמה, ולאחר מכן רכישת הידע לביטול האמברגו והלחצים המקסימליים שהטיל טראמפ, עד כדי המדינות שהוטלו עליהן אמברגו מבקשות היום עזרת איראן ביחס לביטול האמברגו. עד כאן, מאזינים יקרים.
ארבע ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום, והנה חדשות מקול דוד. הנשיא אברהים ראיסי אמר כי מגור האבטלה ויצירת הזדמנויות עבודה הן בין התוכניות הראשיות של הממשלה, והוסיף בנאום בעיר מהבד שבמחוז מערב אזרבייג'אן אתמול שישי כי הוא פועל נמרצות להשיג את היעד הזה. ראיסי הדגיש שיש להשתמש ביכולות האפקטיביות תוך הסתמכות על הטכנולוגיה והידע. ראיסי הגדיר את אזרבייג'אן המערבית כאחד המחוזות החשובים שנהנים מיכולות מגוונות, וציין לכך שלמחוז גבולות עם כמה מדינות שכנות, מה מאפשר לו לשחק תפקיד חשוב בנושאים הכלכליים וייצוא הסחורות האיראניות. הנשיא ראיסי ציין לרבוי העדות, הלאומים והשפות במחוז, והדגיש כי זה סמל ודוגמה לאחדות החשובה לפיתוח האזורים והמחוזות האיראניים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן דן עם מקבילו ההודי בנושאים הבולטים ביותר הקשורים ליחסים הבילטרליים בין שתי המדינות. במהלך שיחת הטלפון אתמול שישי ציין אמיר עבדוללהיאן ליחסים הטובים בין שתי המדינות, והדגיש כי איראן מייחסת חשיבות רבה ליחסים עם הודו, כאשר שיתוף הפעולה בכל התחומים וההתייעצות בין שני הצדדים בנוגע לנושאים האזוריים והבינלאומיים מבטאים את אחד המאפיינים הבולטים של היחסים האלה. שר החוץ ההודי ציין מצדו ליחסים הטובים בין שתי המדינות והביע תקווה להגביר את שיתוף הפעולה ביניהן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן קיים שיחת טלפון אתמול שישי עם הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל, והדגיש את רצינותה של הרפובליקה האסלאמית באיראן להגיע להסכם בר קיימא במסע ומתן בוינה. עבדוללהיאן הוסיף כי לטהרן רצון טוב ונכונות להגיע להסכם, וציין לביקור האחרון של אנריקה מורה בטהרן, כאשר אמר כי יוזמות איראניות נדונו במהלך הביקור של אנריקה מורה.
שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן דן במהלך שיחת הטלפון עם ג'וזף בורל על ההתפתחויות במסע ומתן בוויינה לביטול האמברגו, בנוסף להתפתחויות הבינלאומיות החשובות ביותר, כולל המשבר באוקראינה. עבדוללהיאן הדגיש כי איראן מעולם לא אימצה מדיניות של מוסר כפול בהתייחסות למשברים כמו בתימן, אפגניסטן, אוקראינה ועוד, וקבע כי הרפובליקה האסלאמית באיראן קוראת לקייב ומוסקבה לפתוח בדיאלוג לסיום המלחמה. מפקד משמרות המהפכה האסלאמית האלוף חוסיין סלאמי אמר שהעם האיראני לימד את האויבים שיעורים שלא ישכחו, והיום אנו חזקים מתמיד. סלאמי הדגיש אתמול שישי בכינוס של בכירי וחיילי הדיוויזיה של שליח האלוהים מוחמד עליו השלום במקדש האימאם חומייני זכרונו לברכה, כי העם האיראני משוכנע כי עצמאות, גאווה וכבוד תלויים בשמירה על ערנות והגנה על הממשל והמהפכה האסלאמית. סלאמי אמר כי האויבים ששואפים לסכל את השאיפות הגדולות שלנו מפיצים אשליותיהם בכלי התקשורת וחושבים שהעם יאמין לשקרים שלהם. עוד אמר, הבית הלבן לא ויתר ולו לרגע אחד על הקונספירציה נגד העם האיראני שסכל תמיד את המזמות הללו, והיום אנו חזקים מתמיד ומאמינים שהאויבים בדרכם להיעלם, כפי שברחו מאפגניסטן, כפי שהופסו בתימן ובהדרגה בורחים מעיראק. שר התקשורת והטכנולוגיה עיסא זערפור אמר כי איראן היא בין 10 המדינות בעולם המסוגלות לייצר לוויינים וטילים ולהקים תחנות חלל. במהלך ישיבה של מועצת ההנהלה של העיר צ'הר בורג' במחוז מערב אזרבייג'אן, אמר השר כי פיתוח מגזר התקשורת, התשתיות והאינטרנט המהיר באמצעות סיבים אופטיים הכרחי, ומשרד התקשורת והטכנולוגיה עובד עליו ברצינות. שר התקשורת והטכנולוגיה ציין כי איראן רכשה את הטכנולוגיה של ייצור לוויינים וטילים שנושאים אותם על אף תנאי האמברגו הקשים ביותר, והדגיש כי במהלך השנה הנוכחית תקים איראן תחנת חלל במחוז מערב אזרבייג'אן כדי לקבל נתונים ולנתח אותם מצד חברות איראניות כדי ליישם אותם במגזר החקלאי. בן 17 שנה נהרג הלילה שבת מירי כוחות צבא ישראל שפתחו באש בג'נין, כך דווח משרד הבריאות הפלסטיני. פלסטיני נוסף בן 18 נפצע קשה. לפי עדי ראייה, כוחות ישראל פרצו לעיר ולמחנה הפליטים ונתקלו בהתנגדות פלסטינית, ובמקום התפתחו חילופי אש. אמג'ד אלפייד בן 17 נפגע משני כדורים בחזה ובצוואר, ומותו נקבע בבית החולים. הפצוע השני, מוחמד עזיז טלב, נפגע מירי בבטנו. שבעה חברי קונגרס דמוקרטיים דרשו ממשרד החוץ האמריקני ומה-FBI לחקור את רציחתה של שירין אבו עקלה, כתבת רשת אל-ג'זירה שנורתה למוות על ידי כוחות ישראל שפרצו למחנה הפליטים ג'נין. במכתב לשר החוץ אנטוני בלינקן וראש ה-FBI כריסטופר ראי כתבו המחוקקים שמהווים כרבע מחברי המפלגה בבית הנבחרים כי הם מודאגים מאוד מרציחתה של אבו עקלה, וציינו את הסתירות בין הדיווחים של דובר צבא ישראל לבין דיווחי עדי ראייה במקום. חברי הקונגרס כתבו עוד כי אמריקנית לאבו עקלה הייתה מגיעה ההגנה שמובטחת לכל אזרח אמריקני שחי מחוץ לארצות הברית. המחוקקים הוסיפו כי על הממשל האמריקני להיות מחויב להגן על אמריקנים שעוסקים בפעילות עיתונאית ברחבי העולם. משרד ההגנה של סוריה הודיע הלילה שישי כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפה ישראלית בדרום דמשק ששוגרה מרמת הגולן. עוד דפחו כלי תקשורת בסוריה על שריפה שפרצה סמוך לשדה התעופה הבינלאומי בדמשק. מוקדם יותר דפחה הטלוויזיה הממלכתית בסוריה כי מערכות ההגנה האווירית בסוריה ירתו מטרות עוינות בשמי דמשק. בשבוע שעבר דווח בתקשורת הממלכתית בסוריה על תקיפה ישראלית במחוז חמאת שבמערב המדינה, בה נהרגו ארבעה חיילים סוריים וילדה. לפני כעשרה ימים דווחה סוכנות הידיעות הסורית סנה כי ישראל תקפה יעדים באזור הכפר חדר שבמחוז קונייטרה. לפי הדווח לא היו נפגעים במקום אך נגרם נזק. חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, יושב ראש בלד, החבר ברשימה המשותפת, הצהיר היום שישי כי יעלה להצבעה הצעת חוק לפיזור הכנסת ביום רביעי הקרוב. הממשלה הרעה הזו חייבת לפול, הוסיף. אבו שחאדה אמר את הדברים בעקבות דיווח על מגעים בין המשותפת לראש הממשלה החליפי של ישראל יאיר לפיד על שיתוף פעולה ביניהם שימנע יציאה לבחירות. לרשימה המשותפת אין כל קשר למסע ומתן עם לפיד, ואין ולא יהיה מקום למתן רשת ביטחון לשום ממשלת כיבוש, אמר אבו שחאדה. לפי בכיר בקואליציה, המגעים עם חבר הכנסת רינאוי זובי הועברו לידי יושב ראש רעם למרץ, אין השפעה ואין שליטה עליה, אמרו בקואליציה. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מכל דוד.
עוד פעם שבת ושבת שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות להיום. בזמן ששר צבא הכיבוש הישראלי מבקר בארצות הברית כדי לדבר על איראן ועל אוקראינה, ברוסיה מבקרים בחריפות את שילוח אמל"חים ישראלים לאוקראינה. נראה שהיחסים בין ישראל ורוסיה הולכים ומתקדרים. סגן שר החוץ של רוסיה מיכאל בוגדנוב ביקר ביום חמישי את ישראל והדגיש כי העמדה של תל אביב הובילה לאכזבה ברוסיה. הוא ביקש מישראל להביע עמדה מאוזנת יותר. מצטער, בוגדנוב הגדיר את שילוח המלכים ישראלים לצבא אוקראינה כסימן לעוינות תל אביב כלפי מוסקווה. הוא הדגיש כי מבחינת רוסיה יש גורם שלישי בשילוח המלכים לצבא אוקראינה. בישראל הודיעו ביום רביעי ששלחו 2,000 קסדות ו-500 אפודים לאוקראינה. סגן שר החוץ של רוסיה הדגיש כי רוסיה הופתעה מההתנהגות של ישראל ומתעניינת לדיון עם ישראל על הנושא. למרות שישראל גינתה את המבצע הרוסי באוקראינה, אך בתחילה הציגה עמדה של מתווכת כדי להוביל לפשרה, כדי משום שלא הצליחה, נאלצה להציג את העמדה הביקורתית שלה נגד רוסיה ולתמוך באוקראינה שנמצאת בחזית המערבית. אך בהדרגה לא הספיקה והבעת עמדה, אלא הרחיקה לכת והתחילה לשלוח המלכים, מה שהוביל לזעמה של מוסקווה. לפני כן דוברת משרד החוץ של רוסיה, מריה זכרובה, האשימה את ישראל התמיכה בנאו-נאזים באוקראינה. היא ביקרה את ההצהרות של שר החוץ יאיר לפיד ואמרה כי ההצהרות של לפיד בתמיכה במשטר הנאזי של קייב שסותרות את ההיסטוריה משכו את ההתעניינות של מוסקבה. זכרובה התגישה עוד פעם שהשורש היהודי של הנשיא באוקראינה לא יכול להיות ערבון למניעת התפשטות נאו-נאציזם במדינתו. עוד שלושה שבועות לפני הצהרות השנויות במחלוקת של שר החוץ הרוסי סרגי לברוב על הדם היהודי של אדולף היטלר הובילו למתח גדול ביחסים בין מוסקבה ותל אביב. אחרי שראש הממשלה של ישראל טען שהנשיא ולדימיר פוטין התנצל על דבריו בשיחת טלפון וניסה לטאטא את הפתיחה לתחת השטיח, באו הצהרות של הדובר בקרמלין דימיטרי פסקוב שהכחיש את נושא ההתנצלות. גם עכשיו עם תחילת שליחת הסיוע ההומניטרי במרכאות של ישראל והעברת אמלכים לצבא אוקראינה, התברר שישראל נכנסה למעשה למגרש המשחק באוקראינה ומשחקת נגד רוסיה. בישראל טענו ששלחו כ-100 טון סיוע הומניטרי במרכאות ובנו בית חולים שדה במערב אוקראינה במשך 6 שבועות. שינוי הכיוון של ישראל בנוגע למלחמה באוקראינה הכביד על רוסיה שתמיד בנתה על היחסים המיוחדים עם תל אביב והייתה פתוחה לגורמים ישראלים. ברוסיה לא המתינו הרבה ולא הצימו עין על זה והביאו את העמדות שלהם. בין היתר ברוסיה קיבלו בחום את המשלחת של תנועת ההתקוממות חמאס. בנוסף דווח לראשונה על שיגור מערכת S-300 מול התקיפות של ישראל בשטח סוריה. בהחלט המהלך היה אות הזהרה לתל אביב שתדע שהמעשים שלה לא יישארו בלי תגובה. לכן בתקשורת הישראלית כתבו כי שיגור לעבר המפציצים הישראלים יכול להיות סימן לשינוי הגישה הרוסית כלפי ישראל. אך נראה שברוסיה לא רוצים למתוח את החבל הרבה יותר, ובינתיים רק רוצים לשלוח עוד הזהרה, ולכן סגן שר החוץ בוגדנוב הכחיש את הדיווח על שיגור מערכת S-300 לעבר מטוסים ישראלים. עם זאת, ככל שהמלחמה תימשך, כך בעתיד נהיה עדים לעוד מתחים ביחסי רוסיה וישראל, מה שיכביד עוד יותר על הקשיים שממילא הממשלה השברירית של נפתלי בנט ויאיר לפיד נתקלת בהם. עד כאן, מאזינים יקרים.
תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. שר הצבא הכבוש בני גנץ התייחס להתנגדות האופוזיציה להעברת רפורמת המלגות לחיילי הצבא ממדים ללימודים, וכתב ברשתות החברתיות כי אני מצר מאוד על החלטת הליכוד להצביע נגד החיילים. התקדים הזה שמכניס אותם תחת הקטגוריה של צריכים פוליטיים מסוכן לחברה, ואני קורא לחבריי בליכוד להתעשת או לאפשר את העברת החוק, אמר גנץ. שר ההגנה של רוסיה סרגי שויגו אמר כי הצטרפותן של פינלנד ושוודיה לנטו מהווה איום צבאי עשיר על שטחה של רוסיה וכי מוסקבה תנקוט צעדי נגד הולמיים בתגובה, כך מסרה סוכנות הידיעות אינטרפקס. שויגו הוסיף כי רוסיה תקים 12 בסיסים צבאיים במחוז המערבי שלה כדי להתמודד עם האיום. בתוך כך הוא הצהיר כי השחרור של חבל לוהנסק במזרח אוקראינה כמעט הושלם, וכי 1908 חיילים אוקראינים שהתבצרו במפעל הפלדה אזוב סטל במריופול כבר נכנעו. כמו כן, דובר משרד ההגנה של רוסיה אמר כי הקבוצה האחרונה של 531 האוקראינים החמושים שהיו נצורים במפעל אזוב סטל שבמריופול נכנעה והמפעל שוחרר לחלוטין. הוא ציין בנוסף כי המפקד האוקראיני של גדודי אזוב, שרבים מהחיילים שהיו נצורים במפעל משתייכים אליה, הוצא משטח המפעל ברכב משוריין מיוחד. ולסיום, חברת הגז הרוסית גז פרום הודיעה לפינלנד כי הפסיקה לספק לה גז טבעי החל מהיום בבוקר, כך הודיעה חברת הגז הפינית גזום. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.